שבוע טוב. הנושא שלנו היום הוא חיוב וקיום. תהיינו, יש מצוות שאני מחויב בהן, וכמובן כשאני מקיים את חובתי המוטלת עליי אני מקיים מצווה, אבל יש מצוות שאין בהן חיוב. התורה לא חיבה אותי במצווה, ומכל מקום, אם אני הולך ומקיים את המצווה, יש לי קיום בידי ואני נוטל שכר. ונדמה לי שלכאורה, אולי נחזור בנו בהמשך, אבל לכאורה היסוד המייסד של הסברה הזאת הוא רב חיים בריסקר. ואני אקריא בפניכם כמה שורות קצרות ברב חיים בהלכות תפילה פרק ד' הלכה א', ואומר ככה: אפילו הנה, לדעת הרמב״ם חובת התפילה ומצוותה היא מדאורייתא, ואפילו להחולקים על הרמב״ם, הוא מתכוון לרמב״ן, ואם ירצה השם לחפש את הרמב״ן בפנים בהערות על ספר המצוות של הרמב״ם, היינו רק בחיובו, אבל קיומו הווי לכולי עלמא מדין תורה, מדאורייתא. כן. בוקר טוב. עכשיו יוצא לסיכום ונסגור את הדלת, שלמרות שלפי הרמב"ן חיוב תפילה הוא דרבונן, אין חיוב תפילה דאורייתא, והרמב"ן מביא על זה כמה וכמה הוכחות. אומר רב חיים, אפילו הוכי מודה הרמב"ן שאומנם לגבי החיוב אין כאן חיוב דאורייתא, אבל לגבי הקיום, הקיום של תפילה הוא דאורייתא. אז כאן יש לנו, נדמה לי, יסוד לחלק בין חיוב לבין קיום. עכשיו, החידוש הזה של רב חיים גם מופיע בסטנסל של הגריז בנו של רב חיים למסכת סוטה דף ל"ח עמוד ב', והוא אומר ככה: אבי, אדוני, מורי וכולי וכולי, רב חיים הקשה לסוברים דתפילה אינה אלא מדרבנן, איך ייתכן נשיאת כפיים בגבולין דאורייתא? כלומר, יש ראיות, ואנחנו נחפש את ההוכחות האלו, שנשיאת כפיים אפילו בגבולין היא דאורייתא. והשאלה היא איך, אם אין כאן תפילה, כי כל המוסד של תפילה הוא דרבנן, אז איך ייתכן שמקיים מצוות נשיאת כפיים בגבולין בדאורייתא? הולך עבודה בגבולין, אין עבודה בגבולין. אז בשלמה ניתן לומר שבמקדש יש עבודה, אז ממילא אם יש חובת עבודה והיא מצווה דאורייתא, הוא מקיים נשיאת כפיים דאורייתא במקדש. אבל כאן כתוב שיש מצווה של נשיאת כפיים בגבולין מדאורייתא, אבל איך? הרי תפילה במקום עבודה הוא רק דרבנן לפי הרמב"ן. ואומר בזה הגר"ח ז"ל, דאפילו לדעת הרמב"ן דתפילה דרבנן, היינו דווקא חובס תפילה, דבדאורייתא לקה חובס תפילה לספלל. אבל לקיום המצווה, יש בזה קיום המצווה אף לשיטת הרמב"ן, Umemele yachol lekayem et chovat nesiat kapayim be'avoda, lo avoda shel hamikdash, shel avoda shel tefila shehi d'oraita afilu l'dat haramban. As in Cain, Aramban lo itkaven lomar shatorah lo ikira b'cheftza shel tefila, b'mitziyut shel tefila. Gam Aramban modeh shatorah makira b'chashivut shel tefila kikiyu mitzvah min haTorah. Ela Aramban mitkaven lomar shatorah lo chiva oto b'tefila. Lo matzinu lefi Aramban chovas tefila min haTorah. Aval etzem ha-yeshut, the entity, ha-yeshut shel tefila, gam lefi ha-ramban, hi do-raita. If shal avov lomar shal edat ramban, ein tefila do-raita. Lo lezet kaven ha-ramban. אבל נשיאת כפיים היא דורייתא בעבודה, כך יוצא מהסוגיה בסוטו דף למחת המדבט ותעיין שם. אין לי את ה... אז ממילא אם כל הקיום של נשיאת כפיים דורייתא הוא בעבודה, אז איך הגיעה הסוגיה למסקנה שאפילו בגבולן נשיאת כפיים היא דורייתא? הרי אין עבודה בגבולן. אז בשלם לשיטת הרמב״ם ניחא, כי הרמב״ם סובר שתפילה היא דורייתא ויש לה תוקף של עבודה, ועבדתם את השם אלוקיך בכל לבבכם, איזה עבודה שבלב. זוהי תפילה, אבל לדעת הרמב״ן הרי תפילה היא לא עבודה דורייתא. אז אם כן, אין לך מציאות של עבודה דורייתא חוץ למקדוש בגבולן. אז איך ייתכן שנשיאת כפיים היא דורייתא בגבולן, כאשר ההנחה היא שאין נשיאת כפיים דורייתא אלא בעבודה, ואין עבודה בגבולן? לדעת הרמב״ם יש עבודה בגבולן, דהיינו תפילה, אבל לדעת הרמב״ן הרי אין עבודה בגבולן, משום שתפילה היא מציאות דרבנן, שרבנן המציאו אותה. אז התורה לא הכירה בעבודה או תפילה בכלל, זה המצאה דרבנן. אז איך תכן שנשיאת כפיים, שהיא מצווה דורייתא בתוך העבודה, כחלק מהעבודה, היא דורייתא בגבולן, אם אין עבודה בגבולן ואין תפילה בגבולן? אומר רב חיים, הרמב"ן לא התכוון לומר שאין עבודה בגבולן ואין תפילה בגבולן מדורייתא, וכל העניין של תפילה היא המצאה דרבנן. חלילה לומר דבר כזה, הרמב"ן לא יכול לחלוק על העובדה שתפילה היא דאורייתא, אלא הפירוש הוא שהרמב"ן התכוון לחדש שהחובס תפילה היא דרבנן. התורה לא חייבה אותי, אבל אינו חינם אם אני בהתנדבות הולך ומתפלל התפילה הזאת היא דאורייתא.
וכמה פעמים ביום אפשר
להתנדב ולקבל? מסתום אלף פעמים בלי סוף, כל פעם שאני מתפלל. אלא שהגמרא דנה אם כדאי להתפלל הרבה פעמים או לא. יש על זה סתירות קצת בגמרא בפרק רביעי של מסכת ברכות. אבל בוא נניח שלמסקנת כל הפלפול הזה שאינו חינמי, הלוואי שיספר לו אדום, רבי יוחנן, הלוואי שיספר לו אדום כל היום כולו.
כוונתי היה רק בגלל וגם לדעת הרמב״ם שיש מצווה חיוב דאורייתא אבל רק פעם אחת ביום, בימים שאנחנו מתפללים שתי שמונה עשרות, ולכן יש לנו נשיאת כפיים פעמיים. לדעת הרמב״ם הפעם השני זה לא מדורייתא,
אז שוב פעם הייתי אומר שחובס הנשיאת כפיים היא דרבנן, אבל הקיום הוא דאורייתא, כי יש חפצה של עבודה.
אז גם הוא מסכים שהפעם האחת זה חיוב ופעם השני זה קיום.
ייתכן, ייתכן, אני לא בקיא בנושא של נשיאת כפיים. אוקיי, אני מקווה שבהמשך הדברים כאשר מתרגלים למפתח הזה שהוא חדש בשבילנו, לאט לאט מתרגלים לזה אם יוצא שם. אוקיי, הרמב״ם במצווס עשה במניין המצווס משמיט את המצווה של ארץ ישראל, של יישוב ארץ ישראל, והרמב״ן חולק על הרמב״ם בתקיפות, במצוות עשה ששכחן הרמב״ם, הרמב״ם מוסיף יישוב ארץ ישראל. אז המגילת אסתר וכמה וכמה מפרשים תמהים על הרמב״ם, הרי יש הוכחות עד אין סוף שיש מצווה של יישוב ארץ ישראל. והספרי לומד את המצווה, יולף למצווה, מישהו בעצם מפסוק מפורש בפרשת מצה כתוב, וישבתם בארץ, וכתוב שם, והורשתם את הארץ וישבתם בו. אז יש על זה 1,000 תשובות, איך להסביר את האשמתה של הרמב״ם. אבל בתשובה אחת של משה פיינשטיין, אין לי את התשובה כרגע, אבל אולי נוכל למצוא אותה, אני אשמח לראות את זה בפנים. אבל עד כמה שזכור לי, רב משה פיינשטיין, ביגרס משה, רוצה לחדש שגם הרמב״ם יודע שיש מצווה דאורייתא של יישוב ארץ ישראל. ויש הוכחות לא רק מש"ס, אלא גם מהרמב״ם עצמו. אלא שהרמב״ם מתכוון לומר שאין חיוב ישיבה בארץ ישראל. אבל קיום מצווה יש אפילו לפי הרמב״ם.
באיזה חלק?
אני לא זוכר, אבל אם תעשה word search על ישיבה בארץ ישראל, אולי אגרות משה יופיע, או אולי אפשר לעשות word search בתוך אגרות משה על ישיבה בארץ ישראל או לא. זו תשובה מאוד קצרה, אני זוכר.
אם זה ככה
ביורדיה, כן,
אם זה כמו הרמב״ם, אז איך ייתכן שיש הפר של משנה שאומר שאם אחד מן הזוג רוצה,
כן, אפשר לחייב, כופן עושה, בעל,
זה רק קיום.
אז אם כן כנראה שיש כאן דין של כפיר, אפילו מצווה קיומס. אבל אולי נהיה יותר חכמים בהמשך. אוקיי. או, שלום עליכם. אוקיי. אל תענה לי שום תשובה. אז בוא נביא דוגמה אחרת. דיברנו על מצוות תפילה, דיברנו על מצוות יישוב ארץ ישראל. עכשיו בוא נגיד כמה מילים על המצווה של תלמוד תורה. איך אתם הייתם מגדירים את המצווה של תלמוד תורה? דאורייתא, וחיובית או קיומית? כלומר, יש לי ללמוד תורה בהתנדבות, או שאני מחויב ללמוד תורה? בפשטוס? חיוב. הרמב"ם לומד את המצווה של תלמוד תורה מהפסוק ושיננתם לבניך. אבל תשמעו היטב את לשון הרמב"ם. הרמב"ם כותב ככה, פרק א' הלכה ח', כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, והוא ממשיך והוא מחייב עוני ומי שאין שלום בגופו, תושש כוחו וכו' וכו'. והוא מוסיף, הרמב"ם אומר, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. עכשיו, אם נדייק בלשון הרמב"ם, ביום ובלילה, הרמב"ם מחייב אותי לקבוע זמן מן היום ומן הלילה. כלומר, חלק, פיסת זמן, אני לא יודע אם זה רגע, אם זה 10 דקות, אם זה שעה, אינני יודע. נו, אבל, הרי אנחנו יודעים ש, וזה מפורסם בשם רב חיים, בברכס, איך קוראים לו, ברוך בר, איך נקרא הספר שלו? פחחתי כרגע. אבל רב ברוך בר אומר בשם רב חיים שיש זמנים שאני עסוק בדברים אחרים ואני פטור מתלמוד תורה, אבל יש זמנים שאני פנוי ואני חייב בתלמוד תורה. אז נשאלת השאלה, הרמב"ם אומר שחייב לקבוע זמן מן היום ומן הלילה. הרמב"ם לא קובע שיש מצווה תמידית בכל רגע ורגע. חשבתי, אולי ייתכן לומר, לפי הרמב״ם, שיש חובה ללמוד בקביעות זמן מן היום מן הלילה, ונוסף לכך יש קיום מצווה. וזה אני חושב יפתח לנו אולי דלת לומר שבכל מצוות התורה ייתכן שיש שיעור מינימלי, פחות מזה אני לא יכול לקיים את חובתי, אבל יותר מזה, מעל ומעבר לכך, יש אולי קיום מצווה. למשל, הנציב מוולוז'ין מחדש, הרמב"ם כותב בהלכות חמץ ומצה, ומי שאוכל כזייס מצה יוצא. שואל הנציב, למה הרמב"ם אומר מי שאוכל כזייס מצה יוצא? הרמב"ם היה צריך לומר, וחייב לאכול כזייס מצה. אז אולי יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, אבל הנציב על פי הדיוק הזה מחדש שלפי הרמה אני מחויב לאכול כזית, ובזה יצאתי ידי חובתי, אבל כל כזית שאני מוסיף באותה לילה יש בזה קיום מצווה. הגאון הרחיק לכת, עוד מעט נראה, אבל לפחות לפי הנציב אני לא אומר שבכל ימות הפסח יש מצווה של מצה, אבל בליל הפסח כל מצה שאני אוכל, כל כזית וכזית, יש פה קיום מצווה. אז שוב פעם, דוגמה שהמצווה המינימלית על פי שיעור הוא כזית, אבל אם הוא מוסיף על הכזית יש לו קיום מצווה. אז לגבי יציאת ידי חובתו, יצא ידי חובתו בשיעור המינימלי, במקרה הזה אכילת כזית, אבל בנוגע לקיום המצווה, אם הוא מוסיף מעל ומעבר לכזית, לפי הנציב, אני לא מחייב אף אחד לקבל את הנציב, אבל הרעיון הוא רעיון מעניין מאוד. עכשיו אני רוצה גם להוסיף עוד רמב"ם. הרמב"ם כותב ככה, שאישה פטורה ממצווה תלמוד תורה, כי כתוב ושיננתם לבניך, ולא בבנותיך. אבל הרמב"ם מוסיף כאן בסוף פרק א' מלכות תלמוד תורה, אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל אין עוד כשכר האיש מפני שלא נצטוות, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו אין שכרו כשכר המצוות שעשה אלא פחות ממנו. יוצא ככה שלפי הרמב״ם, מה דינה של אישה לגבי תלמוד תורה? מצד אחד הרמב״ם פותר אותה, אבל מאידך הרמב״ם אומר שאם היא למדה תורה יש לה שכר, לא כשכר כמצווה ויוסה, כי גורל המצווה ויוסה, אבל כשכר של אין המצווה ויוסה. אז נשאלת השאלה, אם היא פטורה מהמצווה, מה שייך שכר? אני פטור מלאכול סטייק עכשיו, אז אכלתי סטייק, אז לכן אני מקיים מצווה ויש לי שכר. אלא מוכח מהרמב״ם, נדמה לי שיש לנו עוד דוגמה אחת בהלכות תלמוד תורה לחלק בין חיוב לבין קיום, וזה בנוגע לאישה. כמו שאמרנו, בנוגע לשיעור של מצווה לגבי איש, ייתכן שאם הוא קבע זמן מן היום מן הלילה בכל יום הוא יצא ידי חובתו, אבל אם הוא מוסיף אז יש לו קיום. באישה על עיקר המצווה יש לה קיום בלי חיוב, וזה אולי יכניס אותנו לשאלה אחרת, האם ניתן לברך על מצווה שהיא קיומית? למשל אישה, האם היא מברכת על תלמוד תורה או לא מברכת על תלמוד תורה? אז מפורסם בשם ספר האוגור, אחד מהראשונים, שאישה מברכת על תלמוד תורה כי היא חייבת ללמוד את הדינים השייכים לה. בסדר, אבל אם לא נקבל את הגישה הזאת, ונניח שגם לגבי מצוות ודינים ששייכים לה היא חייבת בתור המצווה, זאת אומרת אם היא מצווה במצווה X, למשל היא מצווה להדליק נר שבת, אז היא צריכה לדעת הדינים, אבל זה מצד מצווה נר חנוכה, זה לא מצד מצווה תלמוד תורה. אז איך ייתכן שאישה מברכת על מצווה תלמוד תורה? אז פה אני מעלה אפשרות שאנחנו צריכים לבדוק אותה היטב היטב בכל השעז, שאולי על מצווה קיומית אפשר לברך, הנוסח של הברכה ישר קידשנו מצוותיו וציוונו. אז ייתכן שהווציוונו הולך על כלל ישראל, לא על האישה המסוימת שהיא הולכת ולומדת תורה, אבל הקיום של המצווה גם מחייב ברכה, אולי. אני אומר זה בתור אולי. אני חושב שנוכל לדחות את הספרה הזאת בהמשך, אבל כאן יש לנו עוד דוגמה של מצווה קיום.
קיום המצווה. היא עושה את זה בעין המצווה.
בעין המצווה, כן. והתקבל שכר.
מה עם האיש כשהוא כבר עשה את המצווה החיובית שלו? אז כל מה שהוא עושה, הוא מקבל שכר כמו כעין המצווה או גם כעין המצווה.
שאלה מצוינת. אז בינתיים אני אומר בתור אין המצוב. אבל זה כנגד רבורך בר. רבורך בר אומר שמימון אפשר. או שאתה פטור מן המצווה כי אתה עוסק במלאכה, בעבודה, או שאתה פנוי ואתה מחויב במצווה של תלמוד תורה. אבל אני רק אומר איך רבורך בר יבין, יפרש את המילים של הרמב״ם, חייב אדם לקבוע לו זמן מן היום ומן הלילה. זה מה שאני מאיר על רבורך בר. אבל רבורך בר, הוא היה יושב פה, הוא היה צועק חמאס. איך אתה אומר שמעל ומעבר ליום, לשם מן היום, לשם מן הלילה, זה רק התנדבות, אין המצוב ויוסף וקיומית? אי אפשר להבין ככה. אבל הרמב״ם עדיין מלשונו, נדמה לי שאפשר לדייק. מה עם המצווה של פריה ורבייה? פרו רבו מלאו את הארץ. היא הראשונה של המצוות. אין לי שום צל של ספק שהיא מצווה חיובית ואני מחויב בה. אבל מה לגבי אישה בפריה ורבייה? הרי התורה אומרת פרו רבו מלאו את הארץ וכבשו. דרכו של איש לכבוש ואין דרכו של אישה לכבוש. אז אישה פטורה מפטור מיוחד, כמו שראינו בתלמוד תורה, ושיננת לבנך ולא לבנותך. אישה פטורה גם מפריה ורבייה. מחמת הפסוק היפות של וכבשו. אבל מה עם אישה? הרי היא מתחתנת והיא יולדת, אז מה? אין לה מצווה כלל? אז דייקתי מהלשון של הר"ן בתחילת פרק שני של קידושין. הנה הר"ן מלכות תלמוד תורה, אם תרצו לראות אותה. עכשיו, הר"ן שואל קושיה בתחילת פרק שני. הגמרא אומרת שמדוע כתוב במשנה בתחילת פרק שני, האיש מקדש בו ובשלוחו. שואלת הגמרא, הרי אם בשלוחו הוא מקדש אז בו כל שכן, אז למה המשנה הוסיפה את המילה בו? אומרת הגמרא, מצווה בו יותר מבשלוחו. כלומר, יש לו שתי אפציות איך לקדש את האישה, אז עדיף שהוא יקדש אותה בעצמו ולא ישלח שליח. נו, אבל מה נעשה עם המשך המשנה? בשלנו לגבי מצווה בו יותר מבשלוחו, הרי הוא מצווה במצוות פריה ורבייה. אבל במשנה בהמשך, מה כתוב? כתוב, האישה מתקדשת בה ובשלוחה. אז משמע שגם בנוגע לאישה, יש לה לקבל את הקידוש בעצמה ולא על ידי שליח. שואל הר"ן, וזה מופיע פה בעמוד ט"ז עמוד ב' בדפי אביב, הוא אומר, ואף על גב, כן, אפילו לא כשמעינון מסניס את בסיפה, דמצווה בו יוסף ושלוח, ואף על גב זה אישה אין המצווה בפרי וריביה, אז מה שייך מצווה בו יוסף ושלוח, אין כאן מצווה כלל. מכל מקום יש לו מצווה. עוד פעם, אף על גב זה אין המצווה בפרי וריביה, מכל מקום יש לו מצווה. אז אני לא יודע איך לפרש את זה, אולי הניסוח של רב חיים לחלק בין חיוב לקיום, אני מתקשה כי הוא כאילו סותר את עצמו. ברישא הוא מקשה את הקושיה ואין לה מצווה של פריפריה, ובסוף הוא אומר יש לה מצווה. אז אינני יודע, אולי ניתן לפרש את הר"ן בצורה אחרת, והר"ן לא מתכוון לקיום מצווה. אבל השאלה היא מה כאן האלטרנטיבה, מה כאן האפשרות השנייה להסביר את הר"ן, אלא אולי הר"ן מתכוון לומר שיש כאן מצווה כללית של ואהבת לרעך כמוך, שאני רוצה לעזור לך לעשות את המצווה, אז היא עוזרת לבעל, כי בלי האישה הוא לא יכול לקיים את המצווה של פריה ורבייה. אז על ידי הסיוע שהיא נותנת לבעל, היא מקיימת את המצווה של סיוע למצווה. ופה אפשר לחקור, מה זה סיוע למצווה? אם אני מאפשר לך, if I facilitate your ability to do a mitzvah, אז מה זה נחשב? זה נחשב לבאהבת לרעך כמוך, אולי זה חלק מגופה של מצווה. אינני יודע, אין לי הוכחה לכך. אבל זה יהיה חידוש לומר, שכיוון שהיא מסייעת לבעל בפירי וריביו, אמנם אין לה מצווה של פירי וריביו, אבל ממילא היא מקיימת מצווה של פירי וריביו, או אולי מצווה כלולה של לבאהבת לרעך.
הוא לא אומר מה
המצווה שמקבלת? לא, היא אומרת שהיא מסייעת לבעל, אבל
יש
לנו, מה הוא מתכוון לומר?
יש לנו כלל שאחרי שנולד לגבר, בן או בת, יש לו עדיין קיום.
אז זה מה שאני הולך להגיד
בהמשך. ולכן זה יכול להיות שאותו, זה הקיום שלה, שצריכים רק שיהיו populate the world, אפילו אחרי
המצווה. אוקיי, to populate the world. Okay, to populate the world. אתם אומרים כמעט אותו נוסף. לא, הוא עבר איזשהו פרוצדור. Okay, אז אתם שומעים רבו ישראל. הוא הקדים אותך מישהו שיש לו כוח אדים. אבל אתה יודע, בטכנולוגיה של היום אולי אפשר להקליד יותר מהם מלדבר, okay?
Look it up to your brain.
Okay, look it up to your brain.
You think it, we see it.
Yeah, בדיוק. Okay, אבל אין חינמי, אני לא יודע. בואו נגיד, אם אנחנו רוצים להיות דווקא מסנגדים, אז אפשר למה שרן לא התכוון לכך. אבל אם יש לי את הרב חיים בקיס שלי, אז הרן הוא מאוד מאוד יפה לומר שיש קיום מצווה ספירי וריביה גם לאיש. הלימוד והילפות שם וכיבשו רק לפתור אותה מחובה. והזכרתי לכם פעם, נדמה לי שמי שמחה מדווינס רוצה להגיד איזו פילוסופיה כאן, מדוע התורה פתרה אישה מפירי וריביה. אתם זוכרים? כי כל לידה יש בה סכון. התורה לא רצתה לחייב את האישה להכניס את עצמה להסתכן. ורק איש שהוא חייב בכיבוש במלחמה, אז הוא מחויב להכניס את עצמו לסכנה. אבל אישה שהיא פטורה ממצוות מלחמה, אז לא מצאנו מצווה שמחייבת אותה להסתכן. אוקיי, פילוסופיה יפה, תוסע גוטה דרוש. אוקיי,
יש עוד
שאלה. רק רגע אחד, רק לענות על השאלה של יחיא, סליחה. אז יש כאן גמרא במסכת יבמות, שהגמרא דנה איך מקיימים את המצווה, מתי יצאתי ידי חובה במצוות פירי וריביו, והגמרא מגיעה למסקנה ליבד בייס הלל זוכר ונקייבה. אומר רב יהודה, סליחה, רב ישוע, נוסה אדם אישה בילדוסו, יישא אישה בזקנוסו, הוי לו בונים בילדוסו, יהיה לו בונים בזקנוסו, שנאמר בבוקר, אני חושב שזה קהלת, בוא נראה אם אני טועה, זה או קהלת או משלי, קהלת, בבוקר זרע זרעך, ולערב אל תנח ידך. אז כתוב בפוסקים, שיש לאדם לשאת אישה, שיכולה להוליד בנים, אף על פי שהוא כבר קיים את המצווה של פירי וריביה. אלא שיש נפקא מינה גדולה. אם הוא עוד לא קיים את המצווה של פירי וריביה, אז יש כל מיני הלכות מאוד מיוחדות. מותר למכור ספר תורה, שבדרך כלל אסור, או מותר, איזה עוד דוגמה, או מותר לשאת אישה אפילו בימי אבלות, לפי דעה מסוימת, אפילו בשבוע, כדי לקיים את פירי וריביה. פירי וריביה נחשבת למצווה רבה. במה דבר אמורים זה עד שיהיה לו בן ובת. לאחר שיהיה לו בן ובת הוא חייב מדין לערב על תנך ידך, שזה רק פוסק בתנך. אז אין פה חיוב כמו פירי וריביה ממש, ולכן לא מוכרים ספר תורה, אין היתר באמצע השיבה לבטל אבלוס ולשאת אישה, כל מיני דינים אני צריך לרשום אותם בשבילכם. אבל נדמה לי שאולי אפשר לומר ככה, שלמרות שלערב על תנך ידך הוא דרבונון ולא דורייתא, אבל על ידי זה שהוא מוליד בנים, אחרי שיש לו ילד, ילד וילדה, הוא מקיים את המצווה דורייתא של פירי וריבי. כלומר, הדין של ילד וילדה זה רק לגבי שיר המינימלי לצאת ידי חובתו. מכאן ואילך יש לו קיום דורייתא, למרות שאין לו חיוב דורייתא. אז כל ההבדלים בין מי שיש לו בן ובת לבין מי שאין לו בן ובת, ואנחנו מכירים בכל מיני אתרים בשביל פירי וריבי שהיא מצווה רבו, במה דבר אמורים, זה לגבי עיקר החיוב, כי כאן אני אומר שהחיוב תלוי בבן ובת, אבל לגבי עצם המצווה וקיומו, אפילו מדורייתא, אמנם מדורייתא לא מחויב, יש לו בן ובת, ורק חכמים חייבו אותו מדין על, על תנך ידיך, אבל אחרי שהוא, אחרי שהוא מוליד בין יותר ילדים וילדות, יש לו קיום טוב. אז אם כן, אני מביא לכם אולי שתי דוגמאות בתוך המצווה של פירי וריבי, של מצווה קיומס. א', אישה, לפי הר"ן, אם זה הפשט ברן, אני לא יכול להבטיח לכם. ושנית, אולי לגבי לערב על תנך ידך. אז יש לנו בינתיים א' מצווה תפילה, לפי הרמב"ן. יש לנו מצווה תלמוד תורה, ושתי דוגמאות. יש לנו מצווה יישוב ארץ ישראל, לפי שיטת הרמב״ם, על פי התשובה של משה פיינשטיין, ויש לנו דוגמה של פירי וריבי. אלו הם הסוגיות שיש לנו.
רבי,
כן.
אם נגיע לתלמוד תורה, אם הוא כבר קיים את החיוב של תלמוד תורה, אנחנו רואים בכל ש"ס שאסור לבטל תלמוד תורה כאשר אתה לומד בשביל עוד מצווה או משהו, אבל אם הוא כבר קיים החיוב שלו של תלמוד תורה ויש עכשיו עוד מצווה שהוא יכול לעשות, אז, וזה חיוב שהוא עוד לא קיים, אז מה הוא צריך לעשות? איך יכול להיות
יושב? הוא כבר קבע זמן ביום ולילה או עוד לא קבע?
כן, כבר,
את זה הוא קיים.
כן, הוא קיים.
עכשיו הוא רוצה להמשיך ללמוד, ומה, יש לו מצווה אחרת?
כן, יש לו מצווה אחרת, זה חיוב, וזה
קיום. אז מסתבר לו מה? שהוא צריך להפסיק מלימודו כדי לקיים את המצווה האחרת.
מסתבר.
כך כתוב הרמב"ם, יש לך את הרמב"ם שם.
כן, אבל
לי נדמה שאפילו אם תמצא לומר שהמצווה של תלמוד תורה היא חיובית במשך כל היום, כשיש לו זמן פנוי, עדיין אני אומר שהוא צריך להפסיק בלימוד. זה סוגיה במסכת מועד קוטן, שלגברי כל המצוות כולם חוץ מאחת אנחנו מפעילים את הכלל של העוסק במצווה פוטר מן המצווה. היוצא מן הכלל הוא תלמוד תורה, משום שגודל תלמוד שמביא לידי מייס. עכשיו, מה בנוגע לנשים במצוות עשה שהזמן גרום? דיברנו על הפטור של נשים מתלמוד תורה שנאמר ושיננתם לבניך, על הפטור של נשים מפירי וריבי שנאמר וכבשוה. אלו הם שתי מצוות שאין הזמן גרומו, אבל מה לגבי מצוות לולב? אז ידוע לכם שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבנו תם, האם אישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרומו? אז אין לי שום צל של ספק שעליבא דשיטא רבנו תם, וכך נוהגים האשכנזיות, שמברכים על מצוות עשה של זמן גרומה, בוודאי ובוודאי שיש קיום המצווה. השאלה שלי היא שיטת הרמב"ם. מדוע לדעת הרמב"ם אישה אינה מברכת על מצוות עשה של זמן גרומה? האם משום שאין לה קיום מצווה, היא מופקעת מהמצווה לגמרי? או יש לה קיום מצווה, רק שלא תקנו ברכה על קיום מצווה, תקנו ברכה על חיוב מצווה. בואו נעיין בלשון הרמב״ם בהלכות ציצית. הרמב״ם כותב שאנחנו פוסקים של לילה לאו זמן ציצית, ולכן מצוות ציצית היא מצוות עשה שהזמן גרום ונשים פטורות. אומר הרמב״ם ככה, הלכות ציצית פרק ג' הלכה י', לא סליחה, הלכה ט'. Nashim va'avadim uktanim pturim min hatzitzit. Uktanim pturim min hatzitzit min ha-toru midivei chachomim kol koton shiyodeh l'sa'atev chayev v'tzitzit kidei l'chancho b'mitzvus. V'nashim va'avadim sherotzu l'sa'atev v'tzitzit mis'atvim below brach. V'chein shar kol mitzvus aseh Shanoshim pturos mehen, im rotzu lasototam b'lo brocha, ein mamchin biyodam. Ein mamchin biyodam. Ani lo mevin. Im yesh mitzvah kiyumis, b'mitzvah saseishas van groma, az lama Rama omer ein mamchin biyodam? Harama ya tzarich lomar, shisha shenotelet lulav, או לובשת בגד עם ציצית, יש לה שכר. הרי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, שראינו לפני כמה דקות, הרמב"ם אומר כך, האישה שלמדה תורה, יש לה שכר. לא כתוב אין מלכים בי אותו. אז עוד פעם, אני מדלג פה על 1,000 שנים של מחקרים במסורת של כלל ישראל, אבל יש על זה הון ראשון ואחרון. אם תסתכלו בספר המפתח של פרנקל, ויש להם עבודה לחודש על הנושא הזה. אבל אני רק אומר שלכאורה בהסתכלות ראשונה שטחית בלשון הרמב"ם, ובמיוחד כשאני לוקח את שני הרמב"מים האלו, הלכות ציצית והלכות תלמוד תורה, ואני פותח את שניהם זה על יד זה, אני מגיע למסקנה כזאת, שבנוגע לתלמוד תורה יש לאישה קיום מצווה בנוגע לתלמוד תורה יש לאישה קיום מצווה של תלמוד תורה ויש לה שכר. מה שאין כן בנוגע לשאר מצוות תעשה של זמן גרומה של נשים פטורות, הרמב"ם הבין שזה לא רק פטור מהחיוב, אלא זה מפקיע את המצווה ממנה, היא לא שייכת למצווה הזאת. אומר הרמב"ם, האישה שרוצה לקיים אין ממחין ביודע, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות מלוכים, הרמב"ם אומר על גוי בפרק י' נדמה לי, שגוי שרצה לקיים את המצוות אז אין ממחין ביודע חוץ משבת, אוקיי, יש לרמב"ם דיון על שבת, על תלמוד תורה, אם מותר לגוי ללמוד תורה או לא מותר, על זה יש דיון שלם. אבל למה לרמב"ם אומר אין ממחין ביודעין? אז ראיתי שוב פעם בספר המפתח, יש המון המון אחרונים שרוצים לומר, שהרמב"ם מתכוון לומר שאין ממחין ביודעין, משום שהווה אמינא שיש לחשוש שהם יברכו, וזה יהיה ברכה לבטלה, ולכן בואו נמנע מהם, צריך למנוע מהם את האפשרות לקיים את המצווה, כי אם ניתן לאישה ללבוש את הציצית, אז בסופו של דבר היא תברך על הציצית, וזה ברכה לבטלה. אולי זה הפשט ברמב"ם. או דילמה, אולי הרמב"ם מתכוון לומר משהו אחר לגמרי, שאין ממחין ביודעין, הפשט הוא שאין פה איסור של בעל תוסף. אז ראיתי פעם, אני לא זוכר איפה, בקובץ שיעורים של רבי חנן, שאומר שמה ההבדל בין גבר שלובש חמש תותפות, חמש פרשיות בתפילין שעובר על איסור בעל תוסף, לבין אישה שמניחה את תפילין. הרי גם זה בעל תוסף. אז נדמה לי שראיתי פעם ברבי חנן, שרבי חנן אומר שאישה שלובשת תפילין היא כמו גבר ששם את התפילין על הרגל שלו. אין כאן איסור בעל תוסף. בעל תוסף זה רק כשיש מעשה מצווה על פי דין, והוא מוסיף למצווה. אבל אם אין מעשה מצווה, אדם שם את התפילין על האצבע של הרגל, זה לא נחשב למעשה מצווה, ואין כאן בעל תוסף. בשביל זה צריך לדעת טוב טוב את הסוגיה של בעל תוסף, אבל כך מניח רבי חנן. אבל אישה שמניחה תפילין, אפילו תפילין כשרות, הוא אומר זה כמו אישה, זה כמו גבר ששם את התפילין על, על, על הרגל שלו, אין כאן בעל תוסף, זה לא מעשה מצווה בכלל. ונדמה לי שהלשון של הרמב"ם בהלכות ציצית מדויקת מאוד לפי רבי חנן. הרמב"ם לא אומר שיש לה שכר או אם היא נטלה את הלולב או לבשה את הציצית, יש לה שכר. הרמב"ם אומר, אין מנחין ביודו. אז אולי הרמב"ם מתכוון לומר שאישה לגבי מצווה עשה שזמן גרומה, אין לה קיום כלל, אפילו קיום המצווה, שאין כלדעת רבנו תם, יש לה קיום המצווה, ויש עוד חידוש ברבנו תם. רבנו תם חולק על הרמב"ם בשתיים, לפי המהלך הזה. א', הוא חולק על עצם היסוד של הרמב"ם, שאישה מופקס מזמן גרומה, רבנו תם הבין שזה פטור בגופה של חיוב, אבל לא במצווה, יש לה מצווה, יש לה קיום. נוסף על כך, רבנו תם מחדש, שגם על מצווה קיומס שייך לברך. על כל פנים, לפי רבנו תם, יש לנו דוגמה יוצאי דופן, ממש מצוינת, של הבדל וחילוק בין חיוב לבין קיום. בנוגע למצוות עשה, שהזמן גרום. עכשיו מצאתי פה, בשיעורי רב דוד מפונוביץ', מצאתי את זה על ידי בר אילן, שהוא רוצה לחדש שמצוות ייבום היא מצווה קיומית. לדעתי זה פלא לומר דבר כזה, אבל הוא אומר, כיוון שיש לו אפשרות של חליצה, התורה נתנה לו שתי בחירות, חליצה, אז כמו שחליצה זה לא מצווה, אז גם ייבום זה לא מצווה, אלא זה מצווה קיומית. והוא רוצה על ידי זה ליישב את דעת רש"י, שאף על פי שחוסר לו קיום מצווה של ייבום כשעושה חליצה, מכל מקום אומר רש"י לא חושב לי כמבטל מצווה. אז רש"י אומר דבר מעניין במסכת יבמות דף ו', שאם הוא היובם בוחר חליצה ולא ייבום, זה לא נחשב ביטול המצווה. הוא רוצה לומר מה פשט ברש"י זה לא נחשב לביטול המצווה. התשובה היא כי אין מצווה חיובס לקיים את המצווה של ייבום, אלא זה רק מצווה קיומית. אז מי שלא מקיים מצווה קיומית, אז כמובן הוא לא מבטל מצווה, ביטול מצווה זה שייך רק לגבי חובה, אבל כאן אין חוב. אז אני מוסר לכם את הדף הזה, מספר 2. שוב פעם, כדאי לראות את זה בפנים, אבל אין לי חידושי רב דוד על מסכת יבמות. עוד סוגיה, אם נשאל אתכם לגבי החלוקה בין מצוות של תורה למצוות דרבנן, מה הדין, איפה הייתם מסווגים את דלת כוסות בליל הפסח? דרבנן. אבל תשמעו היטב את לשון הרמב"ם. הרמב"ם כותב ככה, פרק ז' מלכס חומץ ומצה, הלכה ו' והלכה ז'. ויש מילה אחת שמקשרת בין הלכה ו' והלכה ז', וכדאי לשים את הדגש עליה. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיבוד מצרים, שנאמר ויוסונו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה. מה הכוונה בתורה? דרבנן? דאורייתא, נכון? וזכרת כי עבד הייסו. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדה. לפיכך, אני מדגיש את המילה לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסיב דרך חירות, וכל אחד ואחד בין אנושים בין נושים חייב לשתות ארבע כוסות של יין אין פוכסים מהם, אפילו עוני על מספרניס מנצתו. מה המשמעות של המילה לפיכך? הרי אנחנו יודעים שהסיבה בליל הפסח ודלת כוסות הוא דרבנן, אבל נדמה לי שאם על הפיכך הזה אני צריך להוסיף קצת. אתם איתי או שאני מדבר על הקירות פה? מה אני הולך לומר פה? שאולי החובה של דלת כוסות והסיבה היא דרבנן, אבל הקיום המצווה, כלומר התורה אומרת וזכרת כי אברהיסו בלילה זה חייב עודם להרוס את עצמו. כך היא מצווה של תורה. אבל איך? מה תורה חייבה אותי? מהי התוכן של המצווה הזאת, איך בפועל אני הולך לבצע לקיים את המצווה הזאת. זה התורה לא אומרת. חכמים הם קבעו איך אני מקיים את המצווה הזאת. אז אם כן, אי אפשר לומר שיש חוב דאורייסא לשתות דלת כוסות, אבל אי אפשר גם לומר שאין קיום דאורייסא בדלת כוסות, כי הרם אומר לפיכך. כלומר, לפיכך הרם שואל את עצמו, בין הלכה וו, בין הלכה זין, יש קצת מקום ריק פה. אז הרם שואל את עצמו במקום הריק, אז איך אני מקיים את המצווה הזאת? תגיד לי, התורה מחייבת אותי אם אני לא יודע מה לעשות. אני יכול לעשות כמו שהעיראקים עושים בליל הפסח. הם שמים בייסן של מים, וכל אחד עובר עם מצות על הכתף. אבל הרם אומר, לפיכך כשסועד עוד בלילה הזה, הוא חייב לסעוד דרך חירוס בשעה שהוא מסב. וכן כל אדם בין איש לאישה שותה דלת כוסות. אז אם כן, יש לנו אולי דוגמה נוספת של חיוב דרבנן, אבל על אף שהתורה פטרה אותי מהפעולה הזאת, אבל על ידה אני מקיים מצווה דאורייתא של חייב אדם להרוס עצמו. רב חיים שוינברג, אין לי חבל, אני השארתי את הספר בארנוף, במשמרת חיים, בעמוד סמך ת', שואל שאלה כזאת, לפי שיטת הגאון מבילנה, וזה בעצם אני אמרתי לכם כמה פעמים שזה מופיע כבר בראשון, הרבה לפני רב חיים, זה מופיע בחזקוני, שיש מצווה לאכול את המצה כל שבע סיום. שבע סיום הם מצס תוכלו, אז לא ישתה. אומר הגאון, אמנם אין חיוב לאכול את המצה, אבל כל מצה שהוא אוכל במשך החג, יש בו קיום המצווה. זה טוב מאוד בשבילי. לא בשביל הדיאטה, אבל זה טוב מאוד בשביל לקיים הרבה מצוות במשך החג. כל פעם שיש לי מזדמן לי מצה, אני אוכל מצה, כי יש לי את הגאון.
יש לי את הדף.
יש לך. אתה יכול להוציא אותו?
כן.
יפה מאוד. ואתה יכול להקריא לפני שאתה, או אחרי שאתה שולח את הפקודה למדפסת, מה? אני לא יודע אם זה אריכות דברים או שיש איזה פונץ' ליין שם שאתה יכול.
כל הקטע שמתחיל בסמ"ח, זה לא ארוך. אבל מה ש...
אבל אולי...
מה שאתה בגרד, יש מצב כאילו של מצב, מה אתה עושה תוכל לשיבה סיום? אני צריך לומר, זה לא תקנו חזר ברכה על מצב קיום. אבל כל מקום מצב זה עושה חיובס אין כאן,
אז מה היסוד של חיים שיינברג? הוא רוצה לייסד שאין ברכה על מצווה קיומס, וזה יסביר מדוע לפי הגאון אני לא מברך כל פעם שאני אוכל מצה. טוב, יש לי המון המון קושיות על רב שיינברג. א', הרי אנחנו מברכים על סוכה כל זין, וגם היא לכאורה מצווה קיומית. אוקיי, יש מקום לחלק בין מצה לסוכה. אבל נוסף לכך, הרי אנחנו פוסקים כמו רבינו טעם, אנחנו אשכנזים, הרמו פוסק כמו רבינו טעם, שאישה מברכת על מצעשה של זמן גרומה, על אף שהיא פטורה מהמצווה הזאת, אלא על כורחו שיש ברכה על מצווה קיומס. עוד מעט נראה הסוגיה הבאה בעזרת השם, שחיתה. שחיתה היא דוגמה קלאסית של מצווה קיומית, ובכל זאת מברכים עליה. אבל אני טוען, דל מיוחי, על פי סברה אני לא מבין את מה שכתוב פה ברב חיים שיינברג. כי אם היית שואל אותי, איזה סוג של מצווה דורש ברכה? יש לי שני סוגי מצוות. יש לי מצווה חיובית, ויש לי מצווה קיומית. ואני מבטיח לך שעל אחת משתיהן אני מברך. חזל תקנו ברכה או על מצווה קיומית או על מצווה חיובית. לך תבחר. אז אני יודע מה שאתם חושבים, הרי כתוב אשר קדשנו מצוותיו וציוונו. אבל תשים את זה בהצידה. לפי אני הוזדיתי, דווקא על מצווה קיומית אני צריך ברכה. משתי סיבות. א', כי מה הופך את המייס הזה למייס המצווה? בשלם אני מחויב בה, אז יש לי כאן מייס המצווה, אבל אם אני לא מחויב בה, סתם אני עושה מייס, כגון אכילת סטייק שהזכרתי לכם לפני. מה הופך ומעלה את המייס לדרגס מייס המצווה? ברכה. אבל דל מיוחי, יש לי סברה אחרת. Madua dafka b'mitzvah kiyumit ani zakuk l'dvar. Rav Soloveitchik omer, v'dibarnu al zeh b'shavu shavar, shekimo sheyesh matir al isur b'birchas hanenim, kol hanenim et olam hazeh, gam b'birchas hamitzvah ani tzarech matir. Im ani tzarech matir b'birchas hamitzvah, d'haynu mitzvah tzarech matir v'abracha matirat hamitzvah, az kol shkei b'mitzvah kiyumit shani tzarech matir. Lama? Ki bishlem b'nogel mitzvah chiyuvit, ani lo tzarech matir. Lama ani lo tzarech matir? התורה חיווה אותי. עצם העובדה שהתורה חיווה אותי, זה גוף מחייב אותי. ולמה אני צריך מתיר? אז החידוש של רב סולובייצ'יק הוא מרחיק לכת לומר שאני צריך מתיר כאשר התורה עצמה חיווה אותי בפעולה הזאת. אבל במצווה קיומית שאני רוצה להוסיף מצווה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותי עליה, מי סומך? מי יתיר לך לעשות, לקחת הגש, דהיינו מצווה, ולעשות אותה? לזה אני צריך מתי. אבל בכל זאת כתוב בגרון שלא מברכים על מצה כל שיב, ולא, אני, עוד פעם, אני מכיר בחומר השאלה, לפי הגרון, למה אני לא מברך. אבל אני רק אומר שנדמה לי שהתשובה של רב שיינברג עדיין משאירה אותי קצת, איך אומרים, בחוץ, בקור. אין לי פה הרגשה נעימה וחם וחמה, משום שמה שייך לומר שבמצווה קיומית אין ברוכה. אז חשבתי אולי הוא יגיד שבאישה במצווה עשה של זמן גרומו, הרי כיוון שהתורה חיווה את האיש, אז בעצם התורה חיווה גם את האישה, אלא מה שהתורה פתרה אותה. כמו שכתוב בעבודה, משום שהיא עוסקת עם הילדים, כל מיני ספרות שעוד פעם הן טובות, כל הספרות האלה הן טובות מאוד לדרוש לפני מוסף, אבל אני לא יודע למה התורה פתרה את האישה במצעשי זמן גרום, עם כל הכבוד לעבודה. זה הכל ספקולציות. כשנגיע לאוהל ואמס, נשאל את הקדוש ברוך הוא. עד שאני לא שואל אותו, אני לא סומך על אף אחד. הקדוש ברוך הוא גזר שאישה פטורה ממצעשי של זמן גרומו, ואולי אפילו הפקיע את האישה ממצעשי של זמן גרומו, כמו שראינו, אין ממחין ביוד לגבי הרב מלכסית. עכשיו, אני אומר שהתורה פטרה את האישה ממצעשי של זמן גרומו, ובכל זאת אומר רבינו תם שהיא מברכת עליה. אלא פשט הוא שלפי רבינו תם גם אישה מחויבת במצעשי של זמן גרום, אלא התורה פטרה אותה. אז זה מין פטור, אבל עיקר החוב הוא גם אישה בכלל, מה שאין כן בבוב יומים של פסח. לפי הגאון, התורה הוציאה את הימים האלו מכלל המצווה. המצווה היא מוגבלת מתחילתה ליום אחד, לליל ראשון של חג בערב תאכלו מצות. אלא מה, אתה רוצה לקיים מצווה? אז זה כבר חידוש, זה כבר חידוש של מצווה. מה שאין כאן באישה, זה לא חידוש של מצווה. אדרבה, למרות שהיא פטורה, אבל היא מכניסה את עצמה בכלל חיוב. אבל במצה כל שיב אני לא יכול להכניס את עצמי בכלל חיוב, כי אין חיוב. החיוב דווקא ביום ראשון בלבד, ולא בשאר הימים. בערב תאכלו מצות. לגבי שחיטה, אולי אפשר לומר שכיוון שהוא רוצה לאכול בשר, אז הוא מחויב לשחוט. אבל על כל פנים, אני רוצה להוכיח לכם, מהתז, התז היה לפני 400 שנה פלוס, שהתז היה סבור ששחיטה היא מצווה קיומית. וזה נושא מאוד מאוד מעניין. אז זה הרמב"ם בהלכות שחיטה מצוות, אני מביא לכם את המילה לפיפה. אוקיי. עכשיו תשמעו משהו מאוד מאוד מעניין, מאוד יפה. בשולחן ערוך יורדיה, הלכה שחיטה, הלכה סימן יוטט, הלכה היי, אני חושב, סימן יוטס, יורדי יוטס, כן? כמו יוטס כסלב, אם אתם חבדניקים. אז בסימן יוטס, סעיף ה', אם רוצה לשחוט הרבה בהמס, צריך להיזור שלא לדבר בין שחיטו לשחיטו, שחוט וידור שיש פה צורכי השחיטו, עכשיו, מה הוא דיבר בין שחיתה לשחיתה? אז השולחן ערוך בדעה הראשונה פוסק ככה, צורך לחסוס את הדם, לברך ברוכה אחרת ולשחוט את הבהמה השנייה. ויש אומרים, שוב הלשון של המחבר, דשיחה בין שחיתה לשחיתה לא אבי הפסיק. הוא ישחט את הבהמה השנייה בלי ברוך, כלומר בהסתמכותו על הברכה הראשונה. שואל התז, הרי זה נגד סוגיה מפורשת. הסוגיה אומרת שסוף בין תפילין לתפילין, בין תפילין לתפילין, חוזר מבורך. מה ההבדל בין תפילין, שאם הוא סך בין תפילין של ראש, בין תפילין של... הרי יש נוהגים שלברך בכל מקרה על, על, על תפילין של ראש, אבל לאלה שפוסקים שיש רק ברכה אחת על שתיהם, באמת דבר אמורים הוא לא סך, אבל הגמרא עומד מפורש להג'ה, בחולי נדמה לי למד וב עומד בית, עוד מעט אני אגיד לכם בדיוק איפה, כי בעתה זה לא מציין את הדף, או סליחה, במנוחוס למד וב עומד א', אני לא יודע למה אמרתי חולי, במנוחוס למד וב עומד א', סוך בין תפילה לתפילה, אז חוזר מבורך. וגם בהלכס מילה, עוד מעט נביא את השולחן ערוך בלי נדר, יורדי הסימן ריש סמך ה', סיף ה', אז אם יש לו שתי תינוקות למול, ומוסך בין ראשונה לשנייה, אז הוא חוזר ברך. אז אם כן מקשה התז, איך ייתכן שהמחבר מביא שיטת היש אומרים, שהוא לא יברך על השחיטה השנייה? אומר התז, דספיר לו הוא דשייני בין תפילין לתפילין דשתי מצוות של חובה הם וכיוון שהסיל בהם אינו בדין שיפסוק ויסעסק בשיחו אבל הוכה די איבוי שוחית איבוי לא שוחית כלומר בניגוד לתפילין שהן מצוות של חובה בשחיתה אין לי מצוות של חובה, דיבוי שוחד, דיבוי לא שוחד. אז לא מחייב לחזור ולברך. והבי כמו סוך באמצע הסעודה. יוצא כך, שעליבא דשיטת התז, בספרת, בהבנת היש אומרים, אתם שומעים? יש הבדל בין מצוות של חובה, לבין מצווה של, הוא לא משתמש בביטוי קיום, אבל בשוט, בואו נגיד כך. במקרה של חוב, אני חייב לברך על כל מייסה מצווה כמצווה בפני עצמו. ואם הוא סך, אז אני לא יכול לצרף את הברכה הראשונה למצווה השנייה, כי יש ביניהם חציצה, יש שיחה באמצע. וזוהי הסוגיה במסכת מנוחות ודף למדבור, סוך בין תפילין לתפילין, שתיהם של חוב. מה שאין כן ונוגע לרשות, כאן הברכה היא רק מתיר. אני לא צריך לצרף את הברכה לכל מייסה ומייסה בפני עצמו. זה בנוגע לחובה, יש חובה על כל מייסה מצווה לברך עליה. אבל בנוגע לרשות, בנוגע לקיום מצווה אפשר לומר, אני לא מחויב לברך על כל מייסה ומייסה, אלא הברכה הופכת להיות מין פתיחה כזאת, שמתירה את הפעולות האלו מכאן ואילך. אבל אין כאן דרישה באופן חיוב, זה בעצם שייך לחקירה שלנו של חיובי או הפקוע שלילי. אני לא צריך באופן התז הבין ככה, שיחו הוא לא מפסיק באופן חיובי. אין כאן מייסה הפסק ששולל את הברוך, אלא יש כאן הדר של דבר חיובי. מהו הדבר החיובי? שאני צריך לצרף את הברכה למצווה, ואני לא, מה מונע אותי מלצרף את הברכה למצווה? השיחה שביניהם. מה שאין כמנוגע לברכה של קיום המצווה, כאן אני לא צריך צירוף באופן חיובי, אלא אני צריך שהוא יברך, ועכשיו על ידי הברכה הזאת מותר לו לעשות את כל המעשים שהוא רוצה לעשות. על כל פנים, אפשר אולי לומר שלדעת הטז, מצווה שחיתה היא עוד דוגמה נוספת של קיום המצווה בלא חובס מצווה. אלא שלא כמו רב שיינברג בנוגע למצה כל שבע לגרון, כאן אנחנו אומרים שתקנו ברכה על קיום המצווה, אבל הברכה הזאת שונה מברכה על חיוב המצווה, ויש לה היקף יותר גדול כאשר שיחה לא מבדילה. עכשיו ראיתי משהו פלא במשנה ברורה, אולי תסבירו לי מה הוא מתכוון. בהלכס ציציס סימן ח', אם יש לו כמה, כתוב בשולחן אורך סיף י"ב, אם יש לו כמה בגודים של ארבע כנפות וכולם חייבים בציצית, אז לא יברך אלא ברכה אחת. אבל במה דבר אומרים, לא שם כולו ולא הפסק, והוא ידעי טוב מתחילה על כולו, אז לא יברך אלא ברכה אחת, בדיוק את מה שכתוב במחבר בהלכה שחיתה סימן יוטס. ואם הפסק ביניהם, צריך לברך על כל אחס ואחס. אז כתוב במשנה ברורה, הוא אומר כך, ואם מפסיק ביניהם, פירוש עם סך ביניהם. ודווקא שלא לצורך לבישה. אבל עם סך לצורך לבישה, ויאמר תנו לי בגד ללבוש, וכהי גוונה שהוא צורך לביא, אין, לבישה אין צורך לחזור ולברך. עד כאן אני מבין. עכשיו אומר המשנה ברורה, רק שנייה אחת, סימן ח', הלכות ציצית סימן ח', סעיף י"ב במחבר. משנה ברורה אומר כך, שנייה אחת, עכשיו אני לא מוצא את המשנה ברורה פה. סליחה, אני מחפש פה בבר היתר. משנה ברורה, אבל אם לא היה לצורך לבישה, השיחה הזאת לא הייתה לצורך לבישה, לדעת המחבר והרבה מן האחרונים, אפילו שיחה הווה בכלל הפסק לעניין זה וצורך לעצור לבור. אוקיי. אבל יש מן האחרונים שפוסקים, ומציין כאן הטז ביורדיה, די אין צורך לחזור ולבורך, דווי כמו סך באמצע סעודו, ומוטוב שלא ייכנס לסופק ברוך. ולכן הוא אומר, יש ייזור כל אדם שלא לסוח, אבל אם כבר דיבר אינו חוזר ולבורך. אז אם אני מבין את הלשון של המשנה ברורה כאן, כשהוא מביא את הטז, הוא כותב מוטב שלא להכניס, זאת אומרת, למה לא יברך שוב? שלא להכניס בסופק ברוכה. אני חושב שהוא מפעיל כאן את הכלל של סבל, של סופק ברוכה סלוהוקר. אבל אני הסדייתי, לא לזה התכוון הטז. הטז לא התכוון לסופק ברוכס להוקר. הטז התכוון למשהו אחר לגמרי. הוא התכוון לחלק בין מצווה חיובית לבין מצווה קיומית. כאשר במצווה חיובית אני צריך לברך על כל מעשה ושיחה מה... עוד פעם, אין שום צל של ספק בדעתו של הטז ששיחה היא הפסק. כי הרי הוא מביא גמרא מפורשת במסכת מנחות, סוף בין תפילין לתפילין. אז הטז מניח כאן הנחה ראשונה ופשוטה ששיחות מהווה הפסק. אלא מה, אומרת אז, אבל באמת ואמורים לגבי מצווה חיובס, אבל לא לגבי מצווה קיובס. אני לא חושב שאמרה, התז מתכוון כאן לסופק ברוכוס. עוד פעם, אני אראה את התז בפנים, אולי המשתבור רואה משהו בתז. אוקיי. בהמשך הדברים, התז אומר ככה, אבל הוכל גבי שחית דיבוי שוחת דיבוי לא שוחת לא מחייב לחזור ולבורך והבי כמו שיחה באמצע הסוד ולפי זה אין צור כלל לחסות דם הראשונה השחיתה הראשונה אלא ישחות עוד ימשיך לשחות ויחסה הכל בפעם אחס וכיוון שלא הכריע בשולחן אורך יזלחן קיימלן כי יש אומרים אלו משום סופק ברוכס להוק. אוקיי, בסדר, אני טעיתי. לזה מתכוון המשתבור. כלומר, התז בעצמו מסביר את היש אומר. אבל יש גם את הדעה הראשונה של אסתומו של המחבר, שהוא צריך לעצור לברך. על זה אומר התז, הלוך למעשה, סופק ברוכס להוקל, כיוון שיש לנו שתי דעות. אז יוצא ככה, האם יש לחלק בין מצווה חיובס לבין מצווה קיומס לגבי שיחו בין מצווה למצווה? על זה יש פלוקטו שתי דעות במחב, אלא הלוך למעשה סופק ברוכס להוקי. אבל הדעה שסוברת שהוא צריך לחזור לברך לא מחלקת בין מצווה חיובס ובין מצווה קיומס, לא קיבלה את החלוקה הזאת, וממילא אפילו במצווה קיומס אני אומר שכל מעשה מצווה זוקוק לברוכה. אוקיי? אז רבותיי, אני חושב שהקפנו הרבה הרבה סוגיות, מפתח מאוד מאוד יפה, מאוד נעים, ועכשיו מכאן ואילך אני צריך את עזרתכם, אולי יחיל תוכל למצוא, אני לא יודע מה רשמתי לך, אבל בתורה שבעל פה,
רשמתי לי את השיר נוסח הרמרמי.
אוקיי, אז זה הבאת? אז אולי
נצא... שקיבלת לחלק אלף, אבל זה לא כתב, זה חלק אלף רצית?
אני לא בטוח, לדאבוני, לצערי...
הדפים המוקדים, חלק ב' זה היה חלק בעניין אחד וחלק בעניין אחר.
אז סביר להניח שזה חלק א', אבל אם תפתח לשירים לזכר אבא מורי, עמוד נ"ז, אני חושב, אז אולי תמצא שם ואהבת לרעך כמוך, ואז אנחנו יודעים שאנחנו... במקום הנכון.
חיפשתי את המילים ולא ראיתי, אבל לא יכולתי להאמין שזה בחלק. לא יכולתי את זה פה וזה ולא עיינתי איתו.
האם הוא מתייחס למיקרו מגילה?
כן, יש המילים, אבל... כן.
ולדלת סומוס, כי בביונג.
הוא מדבר על הביקור חולם, נחם הבאלו.
יפה, יפה מאוד.
זה מעניין שרק בשבת קראתי, מצאתי בבית כנסת חלק של בית יצחק. רב ארנס לוי שכתב 40 עמודים על אותו עניין, על אותו רמב״ם הזה של
ביקור חולים מצד רבנן,
אז
יפה מאוד,
ניצנים, אבל...
כדאי אולי לראות, אבל בכל זאת, אחרי השיעור, עוד מעט אני רוצה לצלם את הדפים האלו שיהיה לנו, אתה לא צריך לצלם אותם, אבל אני צריך בשביל עצמי לצלם אותנו, ויש בירחון שנקרא תורה שבעל פה, הכנס של הרבנים פה בהיכל שלמה כל שנה, אז בשנת תופשין למד, וזה מופיע בירחון מספר י"ב, volume 12,
מצאתי בשם הרב על הנושא
קופין
לעלות,
זה על הנושא של מצוות ישו בארץ ישראל,
זה מה שהתכוונת?
כן, עמודים 43, 44.
זה לא בדיוק, פה מתחיל הכתבה שלו בעמוד 45, אז לא אותו דפוס אולי.
לא אותו מהדורה. אז כמה עמודים יש על הנושא הזה? אני לא רוצה להוציא מ-40 עמודים.
הנושא הזה ארוך.
ארוך מאוד. אז אני יודע מה לעשות. אבל באיזשהו שלב, אני חושב שהוא מתייחס לנושא של...
45 עד 51.
אוקיי, אז אולי נוציא את הדפים האלו. עכשיו, אם תדלג קצת הלאה להוצאה של תופשין למד דלד בתורה שבעל פה, דהיינו הוצאה מספר ט' ז', אז אצלי זה מופיע בעמוד 88, גם כן אני חושב מרב אהרן סולובייצ'יק.
איזה כרך זה?
כרך תת זיין, תופשין למד דלת. עמוד 88, ואור המזרח, תיבית תופשין למד, עמודים 107 עד 108. עכשיו, journal of Halach and Contemporary Society, יש לנו? Volume number 4.
Where am I going to find that?
Okay.
Do you have
the Otsar Chachma
Bamud?
I think
I can search for
him. I don't know. But say that?
Okay, I'll shut the recorder.